סוגיה שאני חושב שכולנו למדנו אותה, סוגיה של אחרי פתח פתוח. המשך דברי רבי אלעזר, מתחיל מהפתח פתוח ואחר כך אין ישן עשר ארבעה כינים וסתירה. לצערכם זה לא שור של הרב ויצמן, אבל החצי הראשון שלו זה כן, אבל בסדר בכל זאת. טוב, אז הסוגיה, נחזור עליו בקצרה. אמר רבי אלעזר, אומר פתח פתוח, מצאתי נאמן לאוסרה עליו. אדם שאומר, אחרי שהוא התחתן עם אשתו, מיד אחרי הבעילה הראשונה, הוא בא ואומר, מצאתי פתח פתוח, הוא נאמן לאוסרה עליו. כן, אוסרים את אשתו עליו, למה זה גמרא, סתם ראיתם, כן, שהיה בענף של חתיכת איסורה וכו'. שואלת הגמרא, ומה הספק ספק ההוא? ספק תחתיו, ספק כן תחתיו. ואם תמצא לומר תחתיו, ספק בוא נספק ברצון. לא צריך אבשת כהן, והיא בתאום אבשת ישראל כגון תקביל באבי הקדישים פחותם בית גים ישנים ביום אחד, שבשני המקרים האלה ניטרלנו את אחד הספקות, ואז יש רק ספק אחד, ולכן היא אסורה עליו משום ספק הדאורייתא. אז פה יש מקום, דנים, כל מסביב נושא מה זה ספק, כל השיטות בספק, בספק ספקה. עכשיו ענף של חתיכת איסורה, הרבה נושאים ככה כבדים שיש פה בסוגיה. בכל אופן, המשך הסוגיה, שואלת הגמרא, ומי אמר רבי אלעזר אחי? ואמר רבי אלעזר, אין האישה נאסרת על בעלה, אלא לזכי כינוי וסתירה, וכמעשה שהיה. אז רבי אלעזר אמר, שרק לזכי כינוי וסתירה אישה נאסרת על בעלה, אז איך יכול להיות שהוא אמר גם שבפתח פתוח הוא נאמן לאוסרה עליו? זה לא לזכי כינוי וסתירה. ותסבר, מעשה שהיה בכינוי וסתירה אהבה, ועוד מי אסרוע, בכלל לא מבין מה אומר פה, כן? מעשה שהיה הכוונה כמובן לאבינו בת שבע, שם לא היה כינוי וסתירה. ועוד בכלל לא אסרו אותה שם, אז מה רוצה להגיד לנו רבי אלעזר? היה לו קשה, אחיקה אמר, אין האישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה, ממעשה שהיה זה לא אהבה כינוי וסתירה ולא היא תאסרה. מכל מקום, כן, אז כאילו הגמרא תרצה עשתה פה אחי כאמר, יש פה קצת שינוי פה בהבנה, שהיא נאסרת רק בעסקי כינוי וסתירה, ממעשה שהיה, ששם לא היה כינוי וסתירה והיא לא נאסרה. מכל מקום קשה כינוי וסתירה עם פתח פתוח לו. ואז זה סותר את דבר רבי אלעזר. לתיימיר, כינוי וסתירה עם נדים, לא, הרי אי אפשר להבין את זה, הרי ברור שיש עוד דרכים לאסור את האישה. אם נדים ראו שהיא זינתה, ברור שהיא נאסרת, אז מה זה אלא לעסקי כינוי וסתירה? אלא אחי כמה, אין האישה נאסרת על בעלה בעד אחד, אלא בשני עדים. וכינוי וסתירה אפילו בעד אחד נמי. ופתח פתוח כשני עדים דמי. וכי תאם המעשה שהיה מפני מה לא אסרוה, הטעם אונס אבא. כיוון שזה היה אונס, אז מסבירים, זה לא חס שלום שדוד גם עבר שם על אונס, כן? אלא שעצם המציאות הזאת, שקוראים לאישה למלך, כאילו היא לא צריכה, הוא לא צריך לעשות כלום. כדי שזה יהיה אונס. בעצם המציאות הזאת היא מציאות שהיא מוגדרת כאונס מבחינתה, כן? היא לא יכולה להגיד לו. והיא בית אימא, כי עד אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, כל היוצא מלחם בבית דוד, גד כריתות כותב לאשתו, תכתיב את אחריך תפקוד לשלום את רובתם תיקח, מה בית רובתם תיקח, אני רבי יוסף דברים מעורבים בינו לבינה, זה הכוונה לגט. ואז בעצם היה שם גט על תנאי, ובסוף כשאוריה מת, אז בעצם הגט חל למפרע, מרגע נתינתו לפני המלחמה, ואז מסתבר שבעצם היא לא הייתה אשת איש בזמן הביאה, ולכן היא לא נאסרה לדוד. טוב, מה קשה בסוגיה? אחי כמה. פעמיים אחי כמה. זה ודאי קושי זועק פה. מה אתה רוצה מרבי אלעזר? כאילו רבי אלעזר אמר משהו, אתה לא מצליח להבין, זה אחי כאמר, שנה, הופך, כאילו. אחרי זה עוד אחי כאמר, זה דברים שהם גורמים לנו להרגיש כאילו קצת צחוק, כאילו הגמרא לא, משהו לא רציני, כן? זה ההרגשה, כאילו, כשקוראים כזאת גמרא. ואם בכל זאת אנחנו מתעסקים לדברי חז"ל ברצינות, אז צריך להבין פה מה הסיפור הזה. כמו שראינו גם שיעור כללי, נכון, על ביחד, על חסרו מחסרה, ואחי כאמר, ואחי תני, הבאתי לכם את זה פה, מאחורה. גם הרמ"א מפנו וגם הקדמת הרב חיים ויטל לעץ חיים, שהוא אומר שכל פעם, כן, כל מקום שכתוב חסור מחסר, אחי כאמר, או אחי קטני וכו', זה לא שיש טעות חס ושלום במשנה, כל דברי המשנה מדויקים ורובדים סודות עליונים, רק שאנחנו לא יכולים להבין את המשנה כמו שהיא, בגלל ששם זה אור מאוד גדול ואין לנו כלים לקלוט אותו, לכן הגמרא באה ומורידה מלבישה את זה כאילו בצורה שאנחנו נבין, אבל באמת זה לא משהו אחר ממה שנאמר מלכתחילה, זאת אומרת, זה באמת המשמעות שהגמרא מתקנת, זה גם גנוז כאילו במה שהגמרא אמרה לכתחילה, הגמרא המשנה, אבל אז למה היא לא אמרה את זה בצורה הברורה? כי היא רצתה לרמוז דווקא בצורה שהיא כתבה, בסדר, יש עניין דווקא בצורה שהדברים נכתבו מלכתחילה. לכן יש מקום לבוא ולנסות להבין איך המשמעות של המסקנה גנוזה כבר במשפט הראשוני ולמה הוא נכתב כך. בסדר? אתם רוצים, תסתכלו בשני המקורות האחרונים אחר כך, כאילו לראות את הכלל בפנים, אם נספיק בסוף, אז אולי נסתכל על זה ביחד, אבל אתה מסתפק בזה. מה עוד? בפשט ככה משהו ש... למה זה מעשה שהיה? כן, למה לא לכתוב? נחדד את מה שאתה אומר, יש מקומות שחז"ל קוראים מעשה בת שבע. כלומר, במגילה לדוגמה. מעשה ראובן נכתב ולא נקרא, ומעשה בת שבע, כאילו יש שם, לא זוכר בדיוק, אבל כאילו, מזכירים, אז מוזכר המעשה שם, קוראים לו מעשה בת שבע. פה זה נקרא מעשה שהיה, שאלה טובה. חתם סופר גם שואל את זה בצורה מסוימת.
לא יודעים מה שהיה, מעשה
שהיה. למה זה נקרא מעשה שהיה? מעשה בת שבע, מה זה מעשה שהיה? מה זה מעשה שהיה? אתה קורא מעשה שהיה, אתה יודע מה זה מעשה שהיה?
לפי הקשר בסוף.
בסדר, למה שהגמרא תכתוב לי ככה שאני אנחש לפי הקשר בסוף? למה היא קוראת לזה מעשה שהיה? מה גם שיש מקומות שקוראת לזה מעשה בת שבע. בסדר? נגיד על זה, זה משהו, זה לא הדבר המרכזי שנהיה סביבו, אבל בכל זאת זה שאלה, בסדר? אבל לי הפריע פה, קודם כל, האחי כאמר, השלב השלישי בגמרא בכלל הוא, השלב השני הוא קשה כי הופכים את הדברים, אבל עוד זה נשאר ככה במילים, פחות או יותר, כן? השלב השלישי, כאילו מה עשית? כאילו אין שום קשר, קשר מקרי בהחלט במה שאמר רבי אלעזר לבין מה שעשית בסוף מהדברים שלו. אין האישה נשאת על בעלה בעד אחד, אלא בשני עדים. וכאילו הוא סתירה אפילו בעד אחד, נעים פתר פתוק, שני עדים דמים. אז זה עדיין בשאלה של האחי כאמר, רק זה מחדד אותה. אבל במשפט הזה, אני לא מבין, כאילו, לא, למה הוא נכתב בצורה כזאת? אתה רוצה להגיד לי שיש כל מיני צורות לאסור אישה על בעלה? אני הייתי כותב את המשפט ככה. אין האישה נאסרת על בעלה בעד אחד, אלא בשני עדים. כינוי וסתירה אפילו בעד אחד, נעמי, ובפתח פתוח אפילו בלא עדים, דמי. או בפתח פתוח, לא יודע, כאילו, מה זה פתח פתוח כשני עדים, דמי? אולי תכתוב בפתח פתוח ככינוי וסתירה דמי, כאילו, אתה רוצה להגיד שפתח פתוח זה גם דרך לאסור אותה? אז תגיד, יש שלושה מסלולים לאסור אישה. שני עדים, כינוי וסתירה עם עד אחד, ופתח פתוח. מה זה פתח פתוח כשני עדים דמי? הרי גם כינוי וסתירה ועד אחד זה אוסר, כאילו, למה אתה משווה את זה לשני עדים? מה מיוחד בשני עדים שאתה משווה את פתח פתוח דווקא אליו? אתם מבינים כאילו את השאלה? אתם מסכימים איתי? אתם יכולים לחלוק. אני רואה פה, רבי אלעזר בא להגיד על דרכים שהאישה נאסרת על בעלה, כן? אז חוץ מהשאלות על ההחכמה עכשיו על המשפט הזה. כאילו המסקנה הוא בעצם רבי אלעזר בא להגיד שלושה מסלולים לאיסור אישה על בעלה. מסלול ראשון, שני עדים. שני עדים שאישה זינתה, אישה נאסרת. מסלול שני, כינוי וסתירה. אפילו בעד אחד. מה אני מצפה עכשיו שיהיה? ופתח פתוח, אפילו בלא עדים. כאילו, עוד זה שאתה כותב לי אפילו בעד אחד, כן? כאילו, אתה בא להגיד לי פה שיש כאילו מסלולים שבהם אתה לא חייב את השני עדים, כן? יש שם שני עדים, זה האיסור המוחלט, הכי משמעותי, כאילו, כן? כינוי וסתירה, אפילו בעד אחד אפשר, כן? יש פה איזה חומרה יותר גדולה כאילו באיסור, כן? שאפילו עד אחד יכול לאסור כשמדובר בכינוי וסתירה. הייתי מצפה, פתח פתוח, אפילו בלא עדים. כאילו זה לכאורה הרצף של המימות, כן? עכשיו חננה לא מסכים איתי מה זה.
ולכן,
סתירה, יש
פה
קודם
כיוון, ויש פה את המעשה עדות, כאילו, עדות זה פשוט עדות, או...
כן, אבל... בסדר, אבל למה פתח פתוח לשני עדים דמי? מה העניין שלך לדמות אותו לשני עדים? לאיזה עניין כשני עדים דמי? הרי הוא לא כשני עדים דמי, נכון? הרי קודם דיברתי, יש פה ספקות, נכון? זה לא כמו שני עדים שראו שהיא זינתה. זה לא דומה, לדעתי זה הרבה יותר דומה כבר לכינוי וסתירה עם עד אחד, ששם כאילו יש... זה לא עדות גמורה, יש לי פה ספק, עם עוד עד אחד שמחזק את הספק הזה, בסדר? זה לא נראה לי שזה פשוט לדמות על שני עדים.
לא, זה לא.
בסדר? אז אתם מסכימים איתי שזה קשה? בסדר. טוב, אז בואו אנחנו נתמקד בשתי קושיות, וגם נתייחס ללשון של מעשה שהיה, אני חוזר שתי קושיות פשוטות. אחד מה זה הכי כאמר הזה, שנראה שאין קשר ממש, כאילו בין המסקנה שאתם מוצאים רבי אלעזר לבין הדברים המקוריים שלו. ושתיים, אתה רוצה להגיד לי שפתח פתוח הוא גם כן דרך לאסור, אז למה אתה אומר את זה בצורה כזאת? מסרטט לי פה שלושה מסלולים, כאילו, בעצם אתה לא מסרטט שלושה מסלולים. מה אתה מסרטט? יש לי שני מסלולים, כאילו זה מה שאני שומע מהגמרא. יש לי מסלול של שני עדים ומסלול של עד אחד. ופתח פתוח שייך למסלול של שני עדים. זה כאילו, אני כבר מתחיל לענות, כן? אני רק אומר מה אני שומע פה ואני לא מבין למה זה נאמר ככה, כי אני בצורה פשוטה, ויש שלושה מסלולים נפרדים. ובטח שפתח פתוח הוא לא דומה לשני עדים. כן, שני עדים, ראו שישה סינתה, זהו, מה אתה רוצה יותר מזה? פתח פתוח, אז אתה רואה אתה יודע שהיה פה איזה זנות, אתה לא יודע אם זה היה באונס או ברצון, אתה לא יודע מתי זה היה. שני עדים, אתה יודע הכל, כאילו למה לדמות פתח פתוח לשני עדים? בשביל לבוא ולענות על זה, אנחנו עושים עכשיו פתיחת סוגריים גדולה, ובאים לעשות עכשיו רוב השיעור בנושא של כינוי וסתירה. כי הוא מפתח פה להבנת העניין, בסדר? כי הוא בעצם האמירה המקורית של רבי אלעזר, נכון? אלא לסקי כינוי וסתירה. אם נחזור לאמירה השורשית, הוא מדבר, זה בעצם הדרך לסור של בעלה, אז אנחנו ננסה לגעת בה. החלק הזה, זה שיעור שמעתי מהרב ויצמן, בעצם זה לא שיעור שלו, אבל שיעור של הרב זווין. הוא העביר שיעור שהרב זווין כותב אותו בספר לאור ההלכה. לאור ההלכה זה ספר שהרב זווין לוקח כל מיני סוגיות הלכתיות, דן בהם מכל מיני זוויות מעניינות. לדוגמה, הוא דן שם לסוגיה הלכתית מתוך איזה מחזה של שייקספיר, כי לוקח איזה מחזה של שייקספיר, משפט שיילוק, הסוחר מוונציה, והוא דן... מה? לא, הוא רוצה לכתוך לו את היד שם, אז תערבו על איזה יד ו... אז הוא דן שם, האם בדין תורה זה היה תופס הדבר הזה או לא? יש שם עוד מאמר שהוא נקרא כוזרי לאור ההלכה. כל מיני אמירות של ריאל בכוזרי שהן פותחות צוהר לכוזרי, זה לא ספר הלכה. אבל כל האמירות ככה שהוא מכניס, שיש להם אמירה הלכתית מאוד משמעותית, שאחרי זה הראשונים והאחרונים דנים בהם. אז הוא מביא משהו משם לעניין שלנו. לא, הוא לא אומר את זה לסוגיה שלנו, הוא מדבר על הנושא של כינוי וסתירה, אנחנו אחרי זה ניקח את זה לעניין. אז בואו נראה. השיטה המקובצת אצלנו, הוא על דברי הגמרא, והמה הספק ספקה היא, הקשה בשיטה. דמה ימרין על כל מקום שאתה יכול לרבות ספק ספקה וספק ספקה ברשות יחיד ספקות עמה? יש כלל. בתומעות, אז ברשות היחיד, אפילו יש לך ספק ספקה וכמה פעמים ספקות, הכל יהיה תמי. כן? לדוגמה, אדם נגע באיזה, היה בחדר, והוא ישב באיזה מקום, אחרי זה הוא קם, והוא רואה ממש ליד, רואה איזה משהו מת. עכשיו, יש לו ספק אם הוא נגע בזה או לא, ויש לו ספק אם זה שרץ מטמא או סתם בעל חיים שלא מטמא. בסדר? ספק ספקה, נכון? ברשות היחיד זה טמא, ולכן עכשיו הוא צריך לטבול במקווה לפני שהוא אוכל תרומה בטהרה. ואם זה היה ברשות הרבים, אז אפילו אם זה היה ספק אחד, הוא היה טהור. זאת אומרת, אין ספק ספקה ואין ספק... כאילו אתה, כל הספקות, לעניין טומאה וטהרה, ברשות אין מושג של ספק או ספק ספקה. אין מושג של ספק. ברשות היחיד תמיד הוא יהיה טמא, לא משנה כמה ספקות, וברשות הערבים תמיד הוא יהיה טהור. בסדר? המקור, אפשר לקפוץ לי על המקור 6, זה תוספתא במסכת טהרות. שניים אומרים נטמא, שניים אומרים לא נטמא, ברשות היחיד טמא, ברשות הרבים טהור. וכולי, טוב, יש פה אחר כך ניכנס לתוספתא הזאת יותר. שואל השיטה מקובצת, אם ככה, אז הרי באיסור בין אישה לבעלה, אנחנו נחדד רגע. מה המקור? תראו רגע את התוספתא בטהרות, אני קצת מקדים את המאוחר, רק שנבין יותר. מה המקור לזה שברשות היחיד כל הספקות הם טמאים? מה המקור? שאלו את בן זומא מפני מה ספק ברשות היחיד טמא. אמר להם סוטה, מה היא לבעלה? ודאי הוא ספק. אישה שבעלה קינא לה והיא נסתרה, אישה סוטה. זה ספק, נכון? לא יודעים שהיא זינתה באמת. ואמרו לו ספק. אמר להם, מצינו שהיא אסורה לבעלה, מכאן התדן לשרץ. מה כאן רשות היחיד? אפלה לנו רשות היחיד. כמו שאישה סוטה, התומעה הייתה איפה ברשות היחיד, היא נסתרה באיזה חדר, נכון? אז אני מטמא אותה לבעלה. לכן גם ברשות היחיד אני מטמא את הספקות, וברשות הרבים אני מטהר את הספקות. בסדר? שאלו אותו, למה ברשות הרבים הספק טהור? אמר להם, מפני שהציבור עושים את הפסח בתומעה, בזמן שרובן טמאים. ואם תומעה ודאית הותרה לציבור קל וחומר לספק. בסדר? אז הוא אומר, בגלל שקורבן ציבור, תומעה הותרה בציבור. רשות הרבים זה כאילו מקום של ציבור, כן? בסדר? לכן, אם תומעה הותרה בציבור, אז ברשות הרבים, שכמו ששם זה הותר בציבור, אז גם ברשות הרבים תומעה, כל ספק תומעה יהיה טוב. זה המקור. צריך להתבונן בזה, אולי אחרי זה נגיד על זה משהו. אבל בכל אופן, אז כשאני מדבר על סוטה, זה איסור, זה תומעה בין אישה לבעלה, נכון? משתמשים בזה בלשון טומאה. אנחנו עוד מעט ניגע בזה, בסדר? אבל כאילו איסור בין אישה לבעלה זה נקרא טומאה. גם נכון, אישה בנידה טומאתה לא תקרא ולא תרוותה, נכון?
נידה.
מה זה?
זה נידה. אבל גם לא
טוב. טוב, טומאה. תמיד יש בלשון נטמאה, כאילו. לא, בסוטה בוודאי כתוב טומאה. אם קנה לאישה והיא נטמאה, או שקנה לאישה והיא לא נטמאה, עוד מעט נראה את זה, בסדר? במקומות של איסורים בין אישה לבעלה, כתוב בגמרא לשון טומאה. בסדר? זנות גם נקראת בלשון טומאה, נכון? אישה שזינתה היא נטמאה. בסדר? אז, ופה אנחנו, על מה מדברים? על זנות, נכון? הנושא של פתח פתוח. זה הבעיה שלנו. אז לכאורה, אז אומר השיטה מקובצת, זה היה ברשות היחיד הרי, נכון? איפה היא, כאילו, כשהיא זינתה, איפה זה היה? ברשות היחיד, לא ברשות הרבים. אז מה אכפת לי שזה ספק ספיקה? למה הגמרא כאילו אומרת, אם זה ספק ספיקה, היא מותרת לו. אם ספק אחד, היא אסורה לו. אומר שאתה מקובצת, אני לא מבין. או שזה שתי אפשרות, או שזה ברשות היחיד או ברשות הרבים. אם זה ברשות היחיד, אז זה לא משנה אם ספק או ספק, וגם אם זה ברשות הרבים זה לא משנה. בסדר? מה?
זה מדמים את זה לגמרי לתומה.
מה?
זה מדמים את זה לגמרי לתומה.
אבל כל תומה נלמדת מסוטה, מאיסור אישה לבעלה.
אבל ספק ספק זה לא תחתיו,
זה לא קשור להגיד פה תומה. אבל לא הבנתי. אבל אני... כל החשש שלי שזה היה כן תחתיו. נכון? אם היא לא תחתיו אין בעיה, כל החשש שזה היה תחתיו. לא, הזנות עצמה הייתה ברשות היחיד, נכון?
נכון.
אז, ועכשיו אני חושש, יש לי ספק עכשיו, אם היא, שיכול להיות שהיא עברה פה לאיסור ראשית איש. אז, שספק איסור תומה, ספק שהיה פה איסור תומה או לא, בסדר? אם זה התחתיו היה פה איסור של תומה, אם לא התחתיו אז לא היה, בסדר? אז ספקות של תומה ברשות היחיד הם טמאים. בסדר? זה מה שמקשה שאתה מקובץ. לא, אבל אין בסוטה ספק ספקה. אבל התוספתא אומרת שלא מעניין אותי, אפילו ספק ספקה זה תמיד בתמיד. איך לומדים שאלה? לא משנה עכשיו איך בדיוק מוצאים את זה, בסדר? אבל זה נתון, מבחינתנו זה נתון, שברשות היחיד כל ספקות הם טמאים, לומדים את זה מסוטה. למה גם ספק ספק לומדים? לא יודע, שאלה, אבל זה נתון מבחינתנו. אז אומר השיטה מקובטת, אצלנו זה איסור אישה לבעלה. אז שהמקור, משם לומדים על כל טומאה שברשות היחיד היא לא, לא משנה לי כמה ספקות יש. אז למה אצלנו בסוגיה? פתאום כן משנה לי כמה ספקות יש. מתרץ שזה רק שהוחזקה כבר טומאה, אבל אם לא הוחזקה טומאה, אז לא עושרים בספק ספקה. בסדר, מתרץ את התירוש של, של, של חזקה. אבל הברכת שמואל הוא תרץ, הביא את הקושייה ואת התירוץ, והוא אמר, שמעתי ממורי ורבי, שהיה הגר"ח סולובייצ'יק, בסדר? תירוץ אחר. דווקא ספק דכינוי וסתירה, בזהו דטמאה תורה. וזה הספק, דווקא יש לדין טומאה, ומטמאין עליה מההלכה. אבל ספק זנות באלמה, הוא איסור ולא טומאה. ולא טמאה תורה אך ספק. ועל כוח החזין המבטר החזקה, וגם ספק ספק המותר בה. אומר הגר"ח סולובייצ'יק, מביא ברכת שמואל ובי דבריו, יש הבדל בין כינוי וסתירה, לבין שאר איסורים בין אישה לבעלה, כמו איסור זנות. איסור זנות זה סתם איסור. טומאה זה רק בכינוי וסתירה. אני מקשה רגע. הרי בנידה כן כתוב, באיסור של נידה על בעלה כן כתוב טומאה. בסדר? אני אתחס את זה עוד מעט, אבל כן כתוב טומאה. זאת אומרת, מה שאומר שרק כינוי וסתירה זה טומאה, זה לכאורה קצת לא פשוט.
לא, אבל זה לא קשר בין אשתי אישה, בנידה על קשר בין אשתי אישה. סתם, אישה
עצמנו לא תמאה. כתוב, אבל... רגע, לא, אבל מי שבא אליה הוא נטמא. וכתוב על אישה בנידה טומאתה לא תקרב, אז מה אתה רוצה לתרץ שוב? שנידה
זה טומאה באישה עצמה, כן. מי שמישהו בא אליה. עכשיו, זנות וסוטה זה קשר בין איש לאישה שיוצא בין טומאה. עכשיו, פשוט בסוטה הקשר הזה יוצא טומאה, ובזנות לא, אבל נידה לא קשור.
אתה אומר נידה לא קשור. אוקיי, זה רק בית זנות, זנות מול, מול סוטה. אז שם לא יהיה איסור. אוקיי. אז בוא, אתה אומר טוב.
לא, יהיה איסור, לא יהיה
דומה. שם יהיה איסור, אוקיי. אבל שם אין לי בעיה, זאת אומרת, ספק ספקה יהיה מותר, כאילו. מה שספק ספקה היה אסור זה רק בטומאה, אבל באיסור הוא מותר. אתה אומר טוב, נצטרך עוד להגדיר את זה, אבל... בואו נראה עוד משהו שיותר קשה, גם על נידה עצמה. בבבא קמא, אולה אמר רבי אלעזר, כן, סתם, זה עוד פעם רבי אלעזר, כן? אז הוא אומר, שילה שעצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני, אישה שהפילה, והשיליה יצאה ביומיים. מה זה ביומיים? 10 דקות, התחילה 10 דקות לפני השקיעה, והמשיכה לקחת איזה שעה, כל הסיפור הזה. עכשיו אני לא יודע באיזה יום להגדיר את הלידה. מה נפקא מינה? יש ימי טומאה, נכון? ימי טומאה וימי טהרה. אז הוא אומר, מונילה מן הראשון, מהיום הראשון. מה רבה, מה דעתך? לחומרה. חומרה דעתי לידי כולה הוא. אתה רוצה להחמיר? אתה מגיע לידי כולה, כי אז אתה מפסיד יום אחד בסוף. דקמא טהרת לה מראשון. אלא אמר רבה, לחוש חוששת, מימנה לא ממניה ללשני. מהי כמה שמלן? דאין מקצת שליה בלא ולד. היא חוששת... מה?
מה זה לחוש חוששת?
היא חוששת מהיום הראשון, לכן היא...
מחמיר לכל הכיוון. כן.
למה?
הוא חושש ביום הראשון, אבל הוא מנה
אתה אומר, מה נפקא מינה לחשש של היום הראשון?
כן, אין שום חשש. זה נבלע כבר בספירה של השני.
לא, אבל יכול להיות, עכשיו לטומאה שלה, או לאיסור שלה על בעלה, כבר כזה מתחיל הסיפור הזה.
נכון, כזה מתחיל. מתי זה מתחיל? בסוף הלידה?
לא, ברגע שמתחילה לצאת השליה.
בעשר דקות הראשונות.
כן. שוב, אני ציירתי את 10 דקות, יכול להיות גם שיקח 10 שעות, לא משנה, בסדר, אבל... כן, חושב... מייקה, מה שמעת? אין מקצת שליה בלא ולד. שאין, אין כזה דבר, זאת אומרת, זה לא שהוולד, הוולד הוא נימוח בשליה, כן? זה לא שהוולד נמצא איפשהו בשליה ואני לא יודע איפה, ויכול להיות שביום הראשון בכלל לא היה, יצא רק שליה ולא היה בוולד, לא. אין מקצת שליה בלא ולד, זאת אומרת, בוודאי, שהיה, יצא חלק מהוולד, כאילו גם ביום הראשון. ברגע שהתחיל לצאת שליה, בוודאי שיצא בה חלק, חלק ממנה גם היה הוולד. אומר תוספות, אם תאמר לרבי אלעזר דאמר חוששים משום דאין מקצת שליה בלא ולד, משמע, כן, שאם היה מקצת שליה בלא ולד, לא הייתה חוששת. בסדר, נכון? כך הוא מדייק. הוא תלה את זה, את החשש בזה שאין מקצת שליה בלא ולד. משמע, שאם כן היה מציאות של מקצת שליה בלא ולד, לא הייתה חוששת, נכון? אז שואל תוספות, כן, למה? כי אז הספק ספקה, כן? כי... אם היה ולד בשליה או לא, ואם העובר יצא ביום הראשון או ביום השני, כן? אז אומר למה? היא ברשות הרבים, אפילו חד ספקה מתארינן, היא ברשות היחיד, אפילו ספק ספקה נע מתאמה. הרי פה מדובר על טומאה וטהרה, נכון? אז מה אכפת לי אם זה ספק אחד או ספק ספקה? למה אתה תולה את האיסור פה בזה שזה ספק אחד ולא ספק ספקה? הרי בטומאה מה אמרנו? ברשות היחיד... תמה בכל מקרה, פשוט רבים טהור בכל מקרה, אז איך הגענו לחילוק הזה בין ספק לספק ספקה? אומר תוספות, יש לומר, דשמעתי נערי לעניין לאוסרה לבעלה. לא מדובר פה על התומעה, מה קרה כשהיא נגעה בתרומה, באותם רגעים. מדובר פה, האם היא מותרת לבעלה או לא. בסדר?
גם זאת השאלה.
שאלה מצוינת. בבקשה, אמר המשיף. קצת קשה. דספק תומה מסותה גמרין עלה, שהוא עניין, לעניין לא שרה לבעלה. הוא אומר, למה היה והמינה שזה עונה על השאלה? כי זה איסור. מתי אני אומר שרשות הרחיד רשות הרבים? בתומעות. אבל באיסור אני לא אומר את זה. אז אני אמרתי, זה לא מדובר פה על תומה, אני מדבר על איסור בין אישה לבעלה. אבל מקשה אמר המשיף, רגע, אבל כל איסור אישה לבעלה... כל התומעות, העניין הזה, אתה לא אומר אותו מאיסור אישה לבעלה מסותה. כן? אז מה אתה עכשיו, כאילו, אומר לי שיש הבדל בזה? אם זה היה איסור, לא יודע, איסור שבת. הבנתי, בסדר. איסור זה מלאכה בשבת, נגיד, בסדר, זה ציור. בסדר, אבל לאיסור בין אישה לבעלה, הרי כל דין תומה נגמל מאיסור אישה לבעלה בסוטה. אז איך אתה יכול לחלק לי בין תומה לבין איסור אישה לבעלה? הרי התוספת לומדת את תומה מאיסור אישה לבעלה, מסוטה. אז איך אתה יכול לחלק לי? בסדר? תוספות רוצה לתרץ למה משנה לי פה ספק או ספק ספקה? כי אני לא מדבר פה על תומעה, על מקרה שהאישה נגעה בתרומה תאורה וספק אם היא נטמעה התרומה הזאת או לא. אני מדבר לעניין, האם האישה הזאת מותרת לבעלה או לא? האם מותר לגעת בבעלה ביום הראשון או לא? אז זה איסור, ואיסור כן משחק לי ספק או ספק ספקה. אומר המערה שפרגע, אני לא מבין, הרי כל המקור שממנו למדת שאין ריבוי ספקות בתומה, מה המקור? זה סוטה. סוטה מה? זה איסור אישה לבעלה. אז למה, איך אתה יכול לעשות חילוק כזה? יגיד חננאל, לפי הברכת שמואל, רגע, תבדיל בין סוטה לבין שאר איסור אישה לבעלה. אבל גם בנידה, לדוגמה, שפה זה נידה. יולדת, זאת אומרת, נידה יולדת, לא משנה כאן. על האיסורים האלה, שנידה, יולדת וכו', נאמר בזה טומאה.
נאמר בזה כמו טומאה. אז מה השאלה?
מה זה?
נכון.
אז אתה יכול לחלק... איך אתה יכול לחלק בין איסור אישה לבעל לבין טומאה? הרי בנידה... נאמר שם טומאה. זה לא סתם איסור. לא כמו איסור לאכול חלב. לא כמו איסור לאכול בשר וחלב. זה איסור שנאמר בו תומה. אז איך אתה יכול לחלק כל תומה, כל דיני ריבוי ספקות בתומה, שאין ריבוי ספקות איבד באיסור של בעלה בסוטה. תגיד, סוטה נאמר תומה, בסדר, גם בנידה נאמר תומה, ופה אני מדבר על נידה, יולדת, טוב שלא, אותו דבר, בסדר? נפתח המקור, זה הנקודה, כן? נידה זה הכותרת של כל האיסורים, נידה, זווה, יולדת וכו'.
אתה מקשה להגמרא לתוספות, על מה ממשיך?
לא.
מה
עשית עכשיו? המערם שיף, הסברת את קושי על המערם שיף.
אבל אמרנו שזה לא כבר המערם שיף.
כן.
הרגע אמרתי.
לא, לא אמרנו שלא.
לא, אני... הוא סותר לפי המערם שיף?
כל איסורים בין אישה לבעלה, הם בתחת הכותרת של טומאה. לומדים את זה מאיסור סוטה. אני אומר, החילוק שאתה רצית לתת קודם בזנות, הוא לא לוקח, לכאורה, לא אתה, כאילו, ברכת שמואל, בסדר? אבל מה שהסברת, אתה הסברת, מה ההבדל בין זנות לבין סוטה, ששם נאמר טומאה, ובזנות זה לא, זה סתם איסור, זה לא טומאה, נכון, בסדר? לא משנה. מה?
אמרתי
שלא
שייך להשוות
את נידה לזנות לסוטה. אבל...
זה
כמו שכבה זרע, שכבה זרע זה טומאה.
פשוט יוצא מהאדם.
אבל פה כן משווים את נידה.
נכון,
זה כמו שווה. מה? המערב שיף כן משווה.
המערב שיף משווה.
כן, אבל למה לא? אבל... למה שלא תשווה? גם בנידה נאמר טומאה. אז על זנות ענית לי שם אולי לא נאמר טומאה. אבל בנידה כן אמר טומאה.
נכון, אז מה שקשה זה למה הוא אומר וסרקט טומאה כי נידה. למה הוא אומר כי סוטה, זה מה שקשה.
כי לומדים את זה מסוטה. את הספק טומאה לומדים מסוטה. זה היה תוספת.
ופה זה נידה, זה כמו ספק טומאה שלומדים מסוטה.
כן?
כן. זה טומאה, כי זה מוגדר כטומאה. לא כזה ענף שאני
מסוטה. לא. הוא אומר לעניין לאוסרה לבעלה, איסור אישה לבעלה זה בתחת, הכותרת הכללית שזה איסור נידה. לא תמיד זה נידה, יש נידה, יש זווה, יש ילדת. אבל כל האיסורים שנובעים מפתיחת המקור של האישה. כמו, זה יכול להיות בלידה, יכול להיות בנידה, יכול להיות בזיבה וכל מיני דברים, בסדר? אז איך אתה אומר, פה מדובר על איסור אישה לבעלה. מה זה איסור אישה לבעלה? אישה נאסרת על בעלה, זה איסור נידה, איסור נידה, זה כמו סוטה לצורך העניין. בסדר? זה מה שהוא מקשה, אמר השאלה, איפה אתה יכול לעשות את החילוק הזה? בסדר, זאת השאלה. אני מסכם, ראינו משני כיוונים את אותה שאלה, טיפה שונים, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון, שאת החילוק, כן? זאת אומרת, זו שאלה, אבל זה חילוק שאנחנו מקשים עליו. נראה שיש חילוק בין כינוי וסתירה, איסור אישה לבעלה של כינוי וסתירה, לשאר איסורים של אישה לבעלה. בכינוי וסתירה אנחנו מגדירים את זה תחת כותרת טומאה, ובשאר איסורי אישה לבעלה זה תחת כותרת איסור. זה החילוק שיוצא, בעצם שהגרח עושה, וראינו שגם הוא מתאים לדברי התוספות בבבא קמא, רק שהקשה המהר"ם שיף, אבל לכאורה החילוק הזה הוא נכון, הוא עולה בראשונים בתוספות ובהגרח, זה בברכת שמואל. רק שאנחנו לא מבינים אותו כל כך.
ויולדת מוגדרת כאיסור. בסוף?
כן. זה מה שתוספות עושה. רק המערם שיף לא מבין את זה, למה? אבל תוספות אומר את זה. בסדר? אז יצא לנו כזה דבר. קודם כל בואו נסכים על זה, ואז נסקדם לשלב הבא. יצא לנו גם מתוספות, וגם מדברי הגרח בברכת שמואל, שיש הבדל, אל תיקח את כל איסורי אישה לבעלה בקבוצה אחת. כינוי וסתירה זה דבר מיוחד שהוא מוגדר כטומאה ומתנהג כטומאה וזה המקור ללימוד זה שברשות היחיד אפילו ריבוי ספקות יהיה טמא ושאר איסורי אישה לבעלה זה מוגדר כאיסור ובו יהיה הבדל בין ספק לספק ספקה ולא אכפת לרשות היחיד ברשות הרבים בסדר? זה חילוק לכאורה מוכח גם בגמרא שלנו וגם בתוספות בבבא קמא רק שאנחנו לא מבינים אותו כל כך מאיפה הוא נולד ההבדל הזה? בסדר?
מה זה הכלל הזה ספק טומאה ברשות היחיד?
נידה לגמור אותו כתובה. כאילו
ממש
תורה מגירה אותו כתובה. הספק טומאה
ברשות היחיד זה כאילו סוטה,
ובכלל
כאילו אם יש
פה
דברים שלא
קשורים
לאישה?
כן. בנידה לא. גם בנידה זה יהיה כן לעניין כשהיא נוגעת בתרומה. כמו שתוספות עולה, כן? בסדר? אבל הצד של איסור אישה לבעלה בנידה הוא לא יהיה טומאה, הוא יהיה רק איסור רגיל. בסדר? טוב. אז ראינו את התוספתא. הנודע ביהודה, תעוד קפצתי פה מספר במקור. הנודע ביהודה מביא אותו, מזכיר אותו הרב זווין, הוא אומר דבר מעניין. הוא מביא שאלה, מה קורה אם אישה, יש דין כתמים באישה? רואה איזה הפרשה בצבע מסוים, אז אם זה צבע אדום, אם זה דם, אז היא מתמה, אם זה בצבע שהוא לא, של דם, אז היא טהורה. הוא שואל, מה יקרה אם היא תמצא את זה ברשות הרבים? אמרנו ברשות הרבים, אפילו ספק, אם יש ספק, כן? קטם שיש ספק לגבי הגודל או הצבע שלו, בסדר, בהלכות שלו, אז לכאורה ברשות הרבים אמור להיות טהור. כי זה, עוד פעם, תומה של אישה, בסדר? אז אמור להיות טהור. אז הוא אומר, מה פתאום? ודאי לאיתה. בדבר השייך לאיסור ויתר, אמרו לספק איסור לחומרה, אין חילוק לעניין צד האיסור שבו בין רשות הרכת לרשות הרבים, צריך להיות. אף שלעניין צד התאומה שבו יש חילוק, אך עיניים באיסור נידות, אף שלעניין צד התאומה שבו יש חילוק בין רשות הרבים לרשות היחיד, אף על פי כן, עניין צד האיסור לבעלה, שזה לא שייך לתאומה וטהרה, אין מקום לחילוקים הללו של תאומה וטהרה. קודם כל הוא מחלק. נידה, יש לה שני דינים בנידה. לעניין תאומה וטהרה היא מתנהגת על פי דיני תאומה וטהרה. לעניין איסור לבעלה היא מתנהגת על פי דיני איסור. יכול להיות שיהיה לך ספק, לדוגמה, ספק של כתם בזה, אז אתה תפסוק לעניין הטהרות שהיא נגעה בהם שטהור, כי זה היה ברשות הרבים, ולעניין בעלה שטמא. יכול, בסדר? אף שעיקר החילוקים בין רשות הרבים ורשות היחיד וכו' וכו', לפינן מסותה, בריס אותה לבעלה דבר איסור, מה ששאלנו, שאל אמר המשיף, נראה לענות דעתי אתה, משום שאיסור סוטה לבעלה, לא נאמר בתורה בלשון איסור, רק בלשון תומעה. דתלת זימנה נטמעה דרשינה לבעל הבועל ולתרומה, כמובן בסוטה שם, וכולי. אבל בנידה לבעלה דילגתי איסור הבעילה כתיב בפני עצמו בפרשת החרמות, ודיני התומעה כתיב בפרשת מצורה. שימת לב מאוד יפה שאני יודע ביהודה. בסוטה, לא נקרא את זה עכשיו בפנים, אין לנו כל כך הרבה זמן, תראו פרשת נשוא. כתוב, לא כתוב שם אישה נאסרה לבעלה, כתוב היא נטמעה, היא לא נטמעה. לומדים חז"ל במסכת סוטה, למה כתוב שלוש פעמים שם נטמעה, כן נטמעה, לא נטמעה, כל פעם שלוש פעמים אתה לא שם נטמעה. אחד שאסורה לבעלה, אחד שאסורה לבועל, ועוד שמטמא תרומה. מה זה? אז כל האיסור שם נכתב בלשון תומעה. לעומת זאת בנידה, פרשת החרמת כתוב אלישה בתומעת, אלישה ב... רגע, בנידה תומתה לא תקרב זה, רגע. הנה. אלישה בנידה תומתה לא תקרב בגלות ערוותה. ובפרשת מצורה כתוב, אם שחוף ישכב איש אותה ותהי נידתה עליו ותמי שבעת ימים, ולפני זה כל הנוגע בהתמעה עד הערב, כל שכב עליו נידתה יתמע וכו'. זאת אומרת, יש לי שני, מקום אחד שכתוב איסור לא יקרב אליה, קודם שני שכתוב תומה, שמי שנוגע בה הוא תמה. זה שהתורה הפרידה שם, לעומת סוטה ששם את כל האיסור היא כתבה בתוך התומה, אני מבין שהאיסור בכינוי וסתירה הוא איסור של, הכותרת שלו היא תומה. לעומת בנידה יש תומה ויש איסור שהם נובעים מאותה, הם שני מסובבים מאותה סיבה, אבל הם דברים נפרדים. בסדר? קודם כל שימת לב יפה, זה עוד לא מסביר לנו את הסברה שבדברים, אבל קודם כל הוא מסביר מאיפה הגיע החילוק הזה, שזה מקדם אותנו כבר שלב, בסדר? אז שאלנו, איך אתה יכול לחלק, כאילו, בין כינוי וסתירה, בין סוטה לשאר איסורי אישה על בעלה? אז קודם כל נודע ביהודה אומר, תראה שככה זה כתוב בתורה. בסוטה כל האיסור כתוב בתוך התומה, בלשון תומה ובתוך התומה, פסוק אחד. ובנידה זה מחולק לשתי פרשיות נפרדות, האיסור שבה והנידה והתומעה שבה. ולכן הוא אומר, לכן מה שאמרנו בהתחלה, שלעניין קטע פרשות רבים, זה לא מעניין לאישה לבעלה, זה מתנהג כמו איסורים ולא כמו תומעה. הרב זווין, בלאור ההלכה, הוא בא להתאים את הדברים על פי דברי ריאל בכוזרי. לתת סברה פה בדברים. אמר החבר, התומעה והקדושה הם שני דברים העומדים תמיד זה מול זה. לא יימצא האחד מהם כי אם בהימצא חברו הוא מקום שאין קדושה, אין טומאה. הטומאה אינה כי אם עניין אוסר על בעליו לנגוע בדבר מן הדברים שבקדושה. זאת אומרת, מן הדברים שהוקדשו אל האלוה, כמו הכהנים ומאכלם ולבושם, והתרומות והקורבנות ובית המקדש ודברים רבים מלבד אלה. ואף הקדושה היא עניין האוסר על בעליו לנגוע בדברים רבים הידועים לכל, ורוב הדינים האלה תלויים היו בשכון השכינה בתוכן. אולם כיום חסרנוע, והדינים הדומים לאלה הנוהגים אצלנו כיום, כי איסור קרבת בשר עם הנידה ועם היולדת, אינה מצד הטומאה, כי אם מצוות מיוחדות הן מעת האלוה. לכן מה שנאמר אצלנו בדבר איסור אכילה עמנו, בדבר התרחקות מחברתן, אין בזה כי אם גדרים וסייגים מדברים מביאים מדי קרבת בשר, אבל דיני הטומאות בטלו מאיתנו. כי איננו כיום בארץ טמאה ובאוויר טמא נמצאים בקרבת קברות ושרצים ומצורעים וזווים ומתים וכיוצא באלה. האטוון דאורייתא, רבי יוסף אנגל, אז הוא ספר, בסדר, הוא האחרון שיש לו ככה חקירות והגדרות ככה למדניות, אז הוא אחד הפרקים, אחד הכללים באטוון דאורייתא, הוא כותב, בו ידובר בעניין נידה לבעלה אם הוא איסור או טומאה. בסדר, השאלה שלנו. האם נידה זה איסור או טומאה, נידה ביחד לבעלה האם זה איסור או טומאה. הוא מביא את התוספות הנ"ל שקודם ראינו בבא קמא, והוא מוכיח, כן, שפשוט דהו הדין דנידה וזווה לבעליהן, כמו יולדת לבעלה, יולדת, נידה, זווה, אינו טומאה, רק איסור. דנידה וזווה ויולדת, כולו בני אחד הביקטעינו. כאילו זה קבוצה אחת, כולם ביחד, כמו שאנחנו אמרנו קודם, כן, שזה הכל דבר אחד, זה איסור ולא טומאה. וראיתי בספר הכוזרי, בסדר, הוא מביא את הכוזרי, לא נקרא אותו עוד פעם, ואז הוא כותב, אני מתחיל מהמודגש. זה מודגש לכם גם? כן. רגע, לא. תראו, באמצע הפסקה ראיתי בספר הכוזרי, עד כאן לשונו בראשי תיבות, הקל, והנה ודאי. בסדר? אמצע שורה חמישית בפסקה הזאת. יש? והנה ודאי, אין כוונתו לאיסור שכיבת נידה ויולדת בזמן הבית העמי פעת טומאה. הוא לא, זאת אומרת, כשהכוזרי אמר שהיום בטלו מאיתנו דיני טומאה והכל זה רק הרחקות, הוא לא מתכוון שאז האיסור שכיבה עם נידה זה היה טומאה. זה היה איסור. שהרי בעניין איסור השכיבה אין שום חילוק בין זמן הבית שלו בזמן הבית. רק כוונתו דמה שאיסור השכיבה נוהג גם אתה, אף על פי שענייני טומאה וטהרה רובה מאין נוהגים אתה, זהו מפת שאיסור השכיבה איננו משום טומאה כלל מעולם, רק ציווי גרדה של איסור מאיתו יתברך ככל שאר האיסורים. וכן עבר לסביר אלי זל, דנידה לבעלה איננו טומאה רק איסור. אז הוא מוכיח את זה. צריכים עוד להסביר את זה. אבל הוא מוכיח מהכוזרי, בסדר? זה מה שעושה פה לפעוד על החווה הגדה, אבל הוא מוכיח מהכוזרי, שריאל סובר, הוא מבין, שנידה יש שתי בחינות, יש לה בחינה אחת של טומאה ויש גם בחינה אחת של איסור, של ציווי מהקדוש ברוך הוא שאסור לבעל לשכב עם אשתו נידה או יולדת וכו', וכשנחרב בית המקדש הבחינה של טומאה הפסיקה להיות משמעותית, אין לה נפקא מינה לגבינו, אבל הבחינה של האיסור המשיכה. זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו תראו, הוא אומר דבר מעניין בשם הגר"א, ואין עוד בספר אדרת אליהו להגרז על פרשת שופטים, אלא כתוב כי פלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, שכתב בזה לשונו שהתורה נחלקת לשישה חלקים: טהור וטמא, אסור ומותר, חיה וזכאי. בין דם לדם הוא אסור ומותר, כדי לתאר אישה לבעלה. בין דין לדין הוא חיה וזכאי, כן, בין אדם וחברו, כן? בין נגע לנגע הוא טמא וטהור. בסדר? עד כאן לשונו, עד כאן הגר"א. עכשיו מדייק אמר ינגיל, מבואר דדם נידה וזיווה אוסר אישה לבעלה היא בסוג איסור ולא בסוג טומאה. בסדר? נכון, הוא חילק שישה חלקים, ואיפה הוא הכניס את איסור אישה לבעלה? בדם לדם, שזה הוא הסביר שזה מה זה איסור והיתר. אז מכאן מוכח שאיסור אישה לבעלה הוא לא קשור לטומאה, הוא קשור לאיסור. יפה.
אז למה הוא אומר כדי לטהר אישה לבעלה?
יפה, אז זה הוא שואל. מה שכתב כדי לטהר אישה לבעלה, כוונתו בהכרח להתיר. זה מוכח, הרי הוא כותב את זה, שזה איסור והיתר. אלא דנקת ישנה דגמרא דברכות, שאמר דוד, אני עדיין לא ברכה בדם שפיר ושיליה, כדי לטהר אישה לבעלה. זה עדיין צריך להתבונן בזה, אבל, אבל מוכח שזאת כוונת הגר"א. בסדר? בוודאי, כשכתב זה איסור בטר, בוודאי ש... טוב. אז נחזור לכוזרי. בעצם הנקודה בכוזרי הייתה שהטומאה והקדושה הם, כן, זה המשפט המפתח, הטומאה והקדושה הם דברים שעומדים אחד מול השני. במקום שיש קדושה, שם תופיע טומאה, בצורה כשזה מתקלקל, כן? איסור זה מישור אחר, לא קשור לקדושה. נרחיב רגע ביסוד הזה, ואחרי זה נחזור להסביר. תראו במקור 11, נביא כמה מקורות שמרחיבים את היסוד הזה, שהטומאה תמיד עובדת מול קדושה. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, איש, איש כי יהיה זב, בני ישראל מתמאין בזיבה, ואין העובדי כוכבים מתמאין בזיבה. טומאת זיבה זה רק בעם ישראל, לא אצל גויים. למה? עוד פעם, כי זה דבר שנובע מהקדושה המיוחדת של עם ישראל. אצל הגויים אין את הקדושה המיוחדת, לכן הזיבה שלהם גם לא מתמאת. אחרי זה מסכת פסחים, גר שהתגייר בערב פסח, בעצם אומרים טובל ואוכל פסחו לער, בית אלו אומרים פורש מן העולה כפורש מן הקבר. אז שואלים, כן, במה מדובר בדיוק? אז אומרים שבית הלל הם גוזרים במי, כן, ש... בית הלל סברי גזירה שמה יתאמה לשנה הבאה. כן, שנה הבאה הוא יתאמה למת, ואז הוא יגיד, שנה שעברה טבלתי, התגיירתי בערב פסח, טבלתי ומיד אכלתי. אז השנה גם, אני אטבול ומיד אוכל, והוא לא יודע שצריך לחכות שבעה ימים, ולא ידע, דשתקד נוכרי אבא ולא מקבל טומאה. ועכשיו ישראל הוא מקבל טומאה. הוא לא ידע, שנה שעברה כשהייתי תמה, כאילו הייתי תממת, הוא אומר לעצמו, פעם ראשונה שטבלתי, עד אז הייתי תממת. אז איך ביום אחד אני טובל ומיד אני מתאר? אומרת הגמרא, למה זה רק גזירה ולא באמת איזה? כי הוא היה נוכרי. נוכרי שנגע באמת, הוא לא מקבל טומאה. לכן עכשיו אם הוא מתגייר, הוא לא תחכות שבעה ימים לתהליך טהרה מתממת, הוא מתובל ומיד הוא טהור. אבל יהודי שנגע באמת, הוא כן מקבל טומאה, כי יש לו קדושת ישראל. מקור שלישי, מסכת ידיים, אומרים צדוקים קובלים עלינו ולכם פרושים. כשאתם אומרים כתבי הקודש מתאמים את הידיים וספרי אמירה אינם מתאמים את הידיים, כן? איך יכול להיות שכתבי הקודש מתאמים וספרים חיצוניים לא מתאמים? אמר רבי יוחנן בן זכאי, וכי אין לנו על הפרושים אלא זו בלבד, כאילו בא, כאילו בוא אני איתכם, בואו תראו עוד קושייה, אבל בעצם דרך הקושייה הזאת הוא הפך אותם. הרי הם אומרים עצמות חמור טהורים, ועצמות יוחנן כהן גדול טמאים. אמרו לו, לפי חיבתן יטומתן. שלא יעשה אדם עצמות אביו ואמות תרוודות, אמר לה, אף כתבי הקודש לפי חיבתן יטומתן. אז חזר, הביטוי פה לפי חיבתן טומתן, עוד פעם הוא רומז לנקודה הזאת, שככל שדבר הוא חביב יותר, הטומאה שלו היא גדולה יותר. אז פה זה רק רמז, אבל נראית בעוד מקור שזה מפורש. לכן הרבי שמעון בן יוחאי אומר, כברי עובדי כוכבים אינם מתאמים באוהל, שנאמר בתן צוני צאן מרעיתי, אדם אתם, אתם קרואין אדם, ואין העובדי כוכבים קרואין אדם. בסדר, לכן טומאת אוהל זה רק מעל קבר של ישראל. אם נוגעים באמת אפילו בגוי, אבל טומאת אוהל זה רק מעל קבר של ישראל מתאמה ולא גוי. יש... של מה? זה כן מתאמה, אני חושב. רק טומאת אוהל. יש רומות, גם גוי הוא בסופו של דבר, יש לו קדושה מסוימת. לא כמו, הוא יותר, יש לו יותר קדושה כביכול מבהמה, כן, יש לו דברה בצלם, אבל זה לא כמו קדושת ישראל, בסדר? האור החיים הקדוש, הוא נותן משל להסביר את העניין הזה, על זאת החוקה אדם כימות באוהל, אז הוא כותב ככה, כבר המשלתי במקום אחר עניין זה לשני כלים שהיו אצל בעל הבית, אחת מלאה דבש ואחת מלאה זבל, ופינה אותם והוציאם לחוץ מהחדר. אותה שהייתה מלאה דבש, מתקבצים לכל הזבובים והרמסים, באותה שהייתה מלאה זבל, הגם שיכנסו לה קצת מהרמסים, לא ישווה לשל דבש. כמו כן, אדם ישראל שמת להיותו מלא קדושה, מתוקה והערבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, התקבצו הקליפות לאין קץ. איפה אנחנו? שם כוחות הטומאה, התאבים תמיד להידבק בקדושה, ליהנות מהערב. ולזה יתאמה באוהל. ואפילו אלף בתים מקוריים, ואחת פתוחה לחברתה, הטומאה תמלא כל החדר המקורי. מה שאין כן, אשר לא מזרע ישראל, היותו מושלל מהקדושה, אין כל כך התקבצות הטומאה, אלא חלק הממית הנדבק בגוף. לכן בנגיעה זה כן איזה, ואשר סובב הכל היא התורה. כל זה בגלל שעם ישראל קיבל את התורה, זה מה שנתן להם את הקדושה. מה? במדבר יוטט פסוק ב' באורח חיים. על אדם כי ימות באוהל. זאת חוקת התורה, אדם, כן, וכולי. כל החפרת מי אדומה, לא, אתכה, לא אדם ימות באוהל. בפרה אדומה, יוטט פסוק ב'. הרב שמואל וינר הראה את האורח חיים הזה. והרב מבאר את זה קצת ככה, גם במוסר אביך, לא נראה את הכל, אבל נראה קטע קצר. זה נראה בטבע המציאות, שכל כוח שנמצא בכל דבר וטבעו לפעול, הוא פועל בהכרח. כיוון שהוא פועל, אם יזדמנו לו מצבים שפעולתו תהיה מסודרת על השלמות ותכלית הנרצה, יפעול טוב. ואם לא יתנהג כפי הסדר והתכלית, יפעול הריסות ורע על ידי תנועתו. אומר, במציאות אנחנו רואים, כשיש כוח שרוצה לפעול, כוח טבעי שרוצה לפעול, הוא יפעל. אין פה שאלה אם הוא יפעל או לא, הוא יפעל. תיתן לו את הדרך הראויה, תוכל להפיק ממנו הרבה תועלת. לא תיתן לו את הדרך הראויה, אז חוץ מזה שלא תרוויח את התועלת שאתה יכול להרוויח, הוא גם יערוס. אתן דוגמאות שאני שמעתי מהרב בזק ממצפה. פרה שיש לה חלב, אתה יכול לחלוב אותה, ליהנות מהחלב. לא תחלוב אותה, לא רק שאתה מפסיד חלב, היא גם תמות. או נהר שזורם עכשיו בשצף קצף, אם האפיק שלו יהיה פתוח, אתה יכול להשתמש פה לעשות תחנת כוח, אתה יכול להוציא עמות מים להשקות שדות. אם תחסום את האפיק, הכל המים יעלו, יציפו וישטפו את כל מה שמסביב. אומר הרב, ויש לזה שורש גדול בדרכי הרב ההפסד של טומאת מת ונבלות וטומאות היוצאות מגופו של אדם. הרב אומר, יש פה שורש גדול בעניין הטומאה אצל האדם. נסביר כבר בלים שלנו לאור הדברים שראינו. הרב אמר, כשיש כוח שאתה עושק ממנו דרכי הפעולה, הוא מופיע כקלקול. וגם בקדושה, יש פה הופעה אדירה של חיים. חיים זה קדושה, וכשאתה עושק אותם, זה לא שיש וקום, עכשיו זה מופיע טומאה, אור החיים מסביר, בגלל שהיה פה מקור עוצמה אדיר של קדושה, אז כוחות הטומאה הם רוצים להידבק בו, אז כל הזמן שהוא חי הם לא יכולים להידבק בו. ברגע שהוא מת והתרוקן עכשיו, היה פה כלי שמלא קדושה, ועכשיו הוא התרוקן, כן, צנצנת דבש שגמרנו אותה לאכול ועכשיו דבוק בה קצת טיפת דבש, עכשיו היא זה, אז כולם באים עכשיו כאילו לתפוס את קצת הרושם שנשאר בה, בסדר? לכן מופיע עכשיו כטומאה. כמו שהקדושה הייתה יותר גדולה, עכשיו הטומאה שתדבק היא יותר גדולה. בסדר? ורואים את זה בכל העניינים של טומאה וטהרה. בטח טומאת מת, שזה אבי אבות הטומאה, כן? שזה שם הטומאה הכי גדולה. טומאת זיווה, נידה, זה אוקרי. בעצם היה פה הזדמנות להיווצר חיים, נכון? שהתפספסה. כן, אם היה פה נפגש איש ואישה בצורה מתוקנת, היה צריך פה חיים, אבל זה התפספס, ולכן יש פה טומאה. מצור אגם, יש מקום להתבונן בזה, לא ניגע בזה כרגע. נגיד בקצרה, הדיבור, שזה הכוח המרכזי שהופך את האדם לאדם, הוא טימת הדיבור, ולכן בקושי דיבור קדוש, זה הופיע עכשיו כטומאה. והרב וינר ממעלות, הוא אמר, אבל קשה לכאורה מיולדת. פה יש הופעה של חיים. כלומר, באמת יש מקום אחד שבו יש חיסרון של חיים, שזה ברחם של האישה, עד עכשיו היא גידלה חיים בתוכה, עכשיו זה הפסידה את זה. אז יש שמחה גדולה, אבל אצלה עכשיו יש טומאה. בסדר, אז תמיד זה... יפה. אז תמיד טומאה היא מופיעה מול קדושה. עכשיו נחזור לאיש ואישה. קשר של איש ואישה, הוא מוגדר כקדושה, נקרא קידושין. ויש, הרב עצמן אמר שיש, אין לנו זמן להרחיב בזה כל כך, אבל יש שתי לשנות בתוספות בקידושין, על ראשון אירוסין, דעשה על הכול העלמה כהקדש, בתוספות מביא שם שני פירושים, שמפירוש אחד, אני אגיד כרגע בעל פה, אבל מי שרצה אחר כך נסביר לו, פירוש אחד משמע יותר, שהיא בגלל שהיא אסורה על כל העולם, עכשיו אז בעצם היא שלי. ויש פירוש הפוך. זה שמיוחדת לי, זה מה שאוסר אותה על כל העולם. זאת אומרת, זה בשני כיוונים. יש בחינה של איסור. איסור אשת איש היא כאילו אסורה לכל העולם. יש בחינה לא של קדושה, מכוח הקדושה בין איש לאשתו, עכשיו נוצר פה איסור כלפי העולם. זה שתי צורות להסתכל על זה. ובאמת באשת איש יש שתי בחינות. יש בחינה שזה מיוחדת לבעלה, יש בחינה. יש פה איסור שאסורה לאנשים אחרים. ועכשיו פה צריך עכשיו להבדיל בין כל מיני סוגים של איסורים של אשת, בין אישה לבעלה, האם זה נקודה של מה שמיוחד עכשיו זה שהיא אשתו, או שזה לא קשור. בנידה זה לאו דווקא קשור בין אישה לבעלה. אישה נידה, יש איסור לכל אדם עכשיו לבוא אליה. חוץ מאיסור לבוא, גם אישה פנויה נידה. חוץ מזה שיש איסור לא תהיה קדשה בבנות ישראל, לא תקדש, כן? אבל מי שבא לה, אם היא נידה זה הרבה יותר חמור. יש פה קראת. על איסור ביה על פנויה אין קראת. אבל על נידה יש קראת. אני רואה שאיסור נידה הוא לא מיוחד בין אישה לבעלה. עכשיו גם אם היא נשואה, אז עכשיו יש גם מזוכה לכלפי בעלה. אבל זה לא מתחיל בקשר שלה עם מישהו, עם איש. בסדר? זה איסור בפני עצמו, איסור נידה. כך כל האיסורים. איסור יולדת. אישה שהייתה בהיריון, לא על אף אחד, בעלה נפטר תוך כדי ההיריון, עכשיו היא ילדה. גם אם עכשיו יום אחר לידה תתחתן עם מישהו, אסור לו לבוא עליה, כי עכשיו יש לה תומת יולדת. זה לא בגלל שעכשיו יש לה איזה קשר עם מישהו, זה איסור בפני עצמו. יש מקום אחד ש... עוד מעט נדבר רגע על איש, אשת איש פה, שם זה מסובך מה בזנות, אבל בכינוי וסתירה, שם מאיפה מתחיל האיסור? מזה שבעלה קינה לה, אומר, תקשיבי, עם האיש הזה את לא מתייחדת. כאילו אני מרגיש עכשיו שהקשר שלך עם האיש הזה הוא בעייתי, כן? לא מרשה לך להתייחד איתו. אם עכשיו היא התייחדה איתו, נפגם פה משהו בקשר שלה עם בעלה. כל האיסור פה מתחיל מזה שיש לה בעל שקינה לה והיא נסתרה כנגד דבריו. לכן זה מוגדר כתומעה. כי זה פוגע בנקודת האיסור, בנקודת הקדושה שלה עם בעלה. כמובן גם נידע, יש, כאילו, אשת איש עכשיו, כאילו זה, איסור זנות של אשת איש, זה לכאורה קשה פה, כן? למה? כי גם זנות של אשת איש זה אישה שנשואה והיא בגדה בבעלה, נכון? אז למה פה הברכת שמואל אמר זה נקרא איסור ולא? אז כאן יש, בעצם, שוב, גם באשת איש יש שתי בחינות. יש את הבחינה שבה אשת איש היא... למה יש איסור אשת איש? שתי בחינות אפשר להגיד. בחינה אחת, מה שאמרנו זה בגידה בבעלה. זה פוגם בקשר שלה עם בעלה. אבל זה לא רק זה. יש פה גם צעד, אם יהיה חס ושלום זנות עם אשת איש, יש לך עכשיו ממזרים. יש לך עכשיו, אתה פוגם בכל הקהל ישראל. שזה דבר הרבה יותר חמור, כמובן שבגידה של אישה בעלה זה דבר חמור מאוד, אבל כל איסור ממזרים זה דבר שהוא בעצם, הוא מקעקע את כל קדושת ישראל עכשיו. ולכן כשאנחנו מדברים על זנות של אשת איש, זה לא דבר שהתחיל בינה לבין בעלה. זה התחיל מהאיסור שהקדוש ברוך הוא אמר, אין כזה דבר, בעם ישראל צריך לשמור על זה, אין את הערבוב הזה, צריך לשמור על הטהרה והקדושה, שלא יהיה ממזרים וכו', לשמור על היוחסין בעם ישראל, זה מתחיל משם. נכון שיש גם את הבגידה, אבל זה לא הנושא, זה לא הכותרת, כאילו זה פה בטל עכשיו בדבר שהוא יותר חמור, שזה אחד שלנו להרבות ממזרים בישראל. זה בוודאי דבר שהוא פגיעה בכל המהות של כלל ישראל, לא רק עכשיו בסיפור של בין האישה הזאת לבעלה. לכן שם זה מוגדר כאיסור. המקום היחיד שבא לידי ביטוי רק התומה, שזה מצד בין האישה לבעלה, זה רק בסוטה. המקום היחיד ששם כל האיסור מתחיל מתחיל ונגמר בקשר בין בפגיעה בקשר בין האישה לבעלה. מכאן עכשיו נחזור רגע לגמרא שלנו. בסדר? קודם כל עד כאן השום של הרב ויצמן, וזה רווח בפני עצמו, גם ממה שנגיד מעכשיו יש שטויות, אבל זה בוודאי, זאת אומרת, זה הרב זבין, אחרי זה שם הרב ויצמן. וזה דבר יפה מאוד, זאת אומרת, מה שראינו זה גם דבר עמוק מאוד בלחדד, כאילו לראות את החקירה מהראשונים והאחרונים, להגדיר, רואה הרבה איסורים בין אישה לבעלה, אבל להבדיל, שים לב, כן, וזה מתאים לשיטת בריסק של צווי דינים, כן, באיסור בין אישה לבעלה, אני מכירים את הצווי דינים, שתי בחינות, אני רואה כאילו הכל כלפי חוץ נראה דבר אחד, איסור אישה לבעלה, אבל תחלק, לפעמים איסור אישה לבעלה זה איסור, לפעמים זה תומה. עכשיו, הטעם של זה, אז ראינו מהריאנגיל, ואחרי זה הרב זבין שסביר את זה יותר, קצת הביא את הקודרים וסביר את זה קצת יותר. האם אני מתחיל מצד בין האישה לבעלה, זה קדושה שנפגמה, ואז זה נהיה טומאה. אבל אם אני מתחיל מאיסור כללי, אז זה לא קשור לטומאה, זה איסור כללי. בסדר? שזה עד כאן דברים יפים מאוד בפני עצמם. אנחנו נעשה עכשיו מפה, זה כבר בעניותינו, לבוא ולראות איך בסוגיה שלנו, אולי זה השורש של האמירה בסוגיה. נתחיל דווקא מהשאלה שאלנו על שלושת המסלולים האלה, כן? שני עדים, עד אחד, ופתח פתוח כשני עדים להאמין. ההבדל בין שני עדים לעד אחד, שני עדים זה אמירה אובייקטיבית. בעד אחד, לא הבאנו זה גם פה בשביל לא להעלות יותר מדי, אבל רבי שמעון שקופ אומר, איך בעד אחד בממונות יכול לחייב שבועה? או איך בממונות יש לי צירוף עדות? אני יכול שעד אחד יעיד משהו, אחרי זה יבוא עד אחד נפרד, נשמע אותו ואני מצרף אותם כשני עדים. באיסורים אין כזה דבר, בנפשות. אז הוא מסביר, באמנות יש דבר מיוחד, שכל עד הוא מקיים חצי דבר. בעדות נפשות כאילו, אין כזה דבר, כל עד הוא מקיים את הכל, אבל בחצי כוח, לכן אין לו, זאת אומרת, כאילו, אין לו משמעות לבד, אין לו שום משמעות לבד בנפשות. רק שניים ביחד. בממונות, לכן הוא מסביר, יש שני פסוקים שעל פי שני עמידים יקום דבר, אחד לממונות ואחד לאיסורים, לנפשות, כי זה שני דברים שונים. ובממונות בעצם כל עד יש לו משהו. במה זה מתבטא? בשבועה. למה? כי העד הוא נותן פה איזה הוא יוצר איזה זיקה פה עכשיו בין, כשאני טוען את החייב לי זה כלום, אבל כשיש עד אחד איתי, הוא יוצר פה איזה זיקה בינינו. זה כבר משהו, זה כבר לא כלום. אם יהיה פה שני עדים, זה כבר דבר שלם, ואתה גם תשלם לי, לא רק תשווה. אני רוצה לומר שגם בין אישה לבעלה יש בחינה אובייקטיבית ובחינה סובייקטיבית. נפשות זה בחינה אובייקטיבית, נכון? ממונות זה בחינה סובייקטיבית, זאת אומרת, זה דיון בינינו עכשיו. העד אחד הוא מחזק את הצד שלי בעצם. אני רוצה להגיד, גם יש בחינה כזאת בין אישה לבעל. כמו שאמרנו, בכל פגיעה באשת איש, יש בחינה אובייקטיבית בשלמות כלל ישראל, קדושת כלל ישראל, ממזרים וכולי. יש פגיעה סובייקטיבית בין האישה לבעל. כשאני מדבר על שני עדים, הנקודה פה זה הפגיעה אובייקטיבית. יש פה אמירה אובייקטיבית, היה פה זנות של אשת איש. אני לא נכנס עכשיו פה בין האישה לבעלה. היה פה זנות של אשת איש. לכן התוצאה שהיא גם נאסרת על בעלה. כי אשת איש זינתה, זהו, היא עכשיו לא יכולה להיות יותר עם בעלה. בכינוי וסתירה, זה מסלול אחר של עד אחד, למה? כי זה דיון ביניהם פה, בין האישה לבעלה, זה כבר לא משהו אובייקטיבי. לכן פה עד אחד, הוא יכול לבוא וליצור פה את האיסור. כי עד אחד מתי הוא מועיל? רק בדברים שהם טענות בינינו. כמו בממונות, בנפשות זה לא טענות בינינו, צריך אמירה אובייקטיבית, לכן עד אחד לא יועיל. בכינוי וסתירה, עד אחד כן יועיל, כי זה בינינו. שזה עסקי כינוי וסתירה. פתח פתוח, וכאן החידוש, יש התלבטות איך להתייחס אליו. האם פתח פתוח זה שייך למסלול הזה או הזה? שתי צורות להסתכל. צורה אחת לומר, הבתולים זה משהו שהוא ככלי אובייקטיבי לבוא ולבדוק שאישה לא זינתה. ועכשיו אני יודע, כשהתחתנה עם מישהו ויש בתולים, אני יודע שהיא לא הייתה עם אף אחד. כי יש לי את הבעיה הזאת בין האירוסין לנישואין, שאישה עכשיו עם בזן אף אחד לא ידע, כי בעלה לא איתה, היא נמצאת לבד, אין מי שיבדוק. אז יש איבר באישה, שזה הבתולים, שהוא התפקיד שלו לבדוק את זה. יש צורה נוספת להגיד, לא, הבתולים יש לה תפקיד אחר. זה משהו מיוחד בין האישה לבעלה, כמו שאומרים חז"ל, שאין אישה קוראת את ברית, אלא מי שעושה אותה כלי. ואת שבירת הבתולים על ידי הבעל, יש בצד מיוחד בקריטת ברית בין האישה לבעל. יש שתי צורות להסתכל עכשיו על הפתח פתוח. האם זה בעיה אובייקטיבית כשהפתח פתוח? הפגם הוא מצד העדות האובייקטיבית על זה שהאישה הייתה תאורה את החתונה, ואז אני יודע שאין פה ממזרים, כן? וכדומה. Okay, סורה של... או הבעיה היא סובייקטיבית בין האישה לבעל. והחידוש פה של פתח פתוח, מה שרבי אלעזר, עוד מעט נחזור למשפט המקורי, פתח פתוח הוא כשני עדים. פתח פתוח שייך לצד האובייקטיבי, לא לצד הסובייקטיבי. אז זה קודם כל מסביר למה הגמרא אומרת כשני עדים דמי. היא באה לבטא בזה שהוא שייך למסלול הזה ולא למסלול הזה. ואז נחזור עכשיו למשפט המקורי של רבי אלעזר, כשהוא אמר אין אישה נאסרת על בעלה, אלא על עסקי כינוי וסתירה, זה לא טעות. מה הוא התכוון? אישה נאסרת על בעלה, להקשיב למילים. לא מדבר על איסור כללי. אישה נאסרת על בעלה באיסור המיוחד שדווקא מתחיל בין אישה לבעלה. זה רק בכינוי וסתירה, לא נמצא בעוד שום דבר. זה שהיא נאסרת עליו גם בשני עדים זה נכון, אבל זה לא מתחיל שם בין אישה לבעלה. זה כבר התוצאה של זה שהיה פוזנות של אשת איש. אז אחרי זה, אחד השלבים הוא גם שאני אוסר אותה על בעלה. אבל הצורה המקורית של איסור אישה על בעלה, דווקא על בעלה, זה רק בכינוי בסתירה. צורך העניין, גם באמת כשיש עדים, היא גם נאסרת לא רק על בעלה, היא נאסרת גם על הבועל. בסדר? כינוי בסתירה, אני לא בטוח שהיא נאסרת גם למי שנסתרה איתו. אחר כך, כאילו אם... אם לא עשו, לא היה בדיקה של המעלה, לא יודע, שאלה, אבל גם אם זה לא נכון, גם אם נסרת שם גם על איזה שנסתרה איתו, אבל שוב, הנקודה מאיפה זה מתחיל? פה זה מתחיל מהדבר המיוחד בין אישה לבעלה, לכן זה טומאה, כמו שראינו. שאר האיסורים זה איסור שהוא, היא גם נסרת על בעלה, יש עוד דרכים לאסורות על בעלה, אבל זה לא הצורה המקורית של איסור אישה לבעלה. ואז בעצם מה שהמאמרה השנייה של רבי אלעזר בא, עוד לא התייחסנו למעשה שהיה, אבל מה שבא להגיד המאמרה השנייה של רבי אלעזר, על גבי המאמרה הראשונה, תבין שפתח פתוח, שאמרתי שהוא נאמן לאוסרה עליו, תבין שזה שייך למסלול של... זה לא קשור לטומאה. ולכן גם זה לא, זה גם אולי חלק מהתירוץ בעומק לקושיית השיטה המקובצת. למה פה ספק ספקה משחק? כי זה לא קשור לטומאה. כי רק כינוי וסתירה, איסור מיוחד בנישה לבעלה שהוא השורש של טומאה, הוא רק בכינוי וסתירה. לכן כשאני מדבר על פתח פתוח, בגלל שהוא שייך למסלול האובייקטיבי, שם אני מתייחס לזה כאיסור, ולכן זה פה ישחק לי ספק או ספק ספק. אני אומר עוד אמירה בעומק, שאולי, זה כבר לא מחויב, אבל כל המושג של ספק, זה לא רק שאני לא יודע מה היה, כן, כך או ככה פערנו את זה כמה פעמים, אלא ספק זה מציאות רוחנית, שיש בחינות שיש צד כזה וצד כזה. כמו בין השמשות, זה לא סתם ספק, אני לא יודע מתי המעבר בין יום ללילה, אנחנו כבר נסיים, אלא יש בחינה שזה גם יום וגם לילה, משהו מזה ומשהו מזה, זו נקודה שהיא מחברת ביניהם. יכול להיות שגם פתח פתוח הוא בחינה כזאת שהוא בעצמו הוא ספק, אמרנו, האם להתייחס לזה כמשהו אובייקטיבי בין האישה לבעלה או משהו סובייקטיבי, בכל אופן ההכרעה שזה משהו אובייקטיבי, מה שמרבי לזה. עד כאן. אני חושב שחוץ מההתייחסות לביטוי של מעשה שהיה, אני חושב שזה מסביר יפה את האחי כאמר, גם את השלב הסופי, וגם למה זה לא טעות האמירה הראשונית, שזה באמת גנוז באמירה הראשונית. בסדר? כי הצורה היחידה שנאסרת בין אישה לבעלה זה כינוי וסתירה, יש עוד שתי צורות, שזה שני עדים, ופתח פתוח כשני עדים דמי, שזה לא כלול במאורפה של רבי אלעזר, זה מסלול אחר, וגם הסברנו למה זה יחס פה בסוגיה. מה שנשאר להסביר את המעשה שהיה, פה אני מרגיש טיפה פחות חד, אני אגיד בכל זאת, אני כן חושב שזה סך הכל נראה לי, נשמע לי כן הכיוון, אבל אני אשמח אם יהיה לכם מה להעיר, לסתור את מה שאני אומר או לחזק או להגיד פירוש אחר. במעשה שהיה בעצם היה שני דברים. אחד, שכולם ידעו על זה, אולי לכן זה נקרא מעשה שהיה, לבטא כאילו, כולם יודעים, אני לא צריך להגיד לך מה זה, כן? מעשה שהיה, כולם יודעים בדיוק, ככה מסביר גם חתם סופר, כאילו, יש רק מעשה אחד בתנך שהוא... קשור לעניין הזה, זה מעשה דוד בבת שבע. יכול להיות. לא, זה אחרי זה, כשאומרים רבים... אולי. לא, הגמרא אומרת אחר כך, רבים ידעו. רבים ידעו. כן. למה לא עשרו? הרש"י אומר, כי הרעדים הרבה ידעו בדבר. כן, נכון. החתם סופר, אבל לכן זה נקרא מעשה שהיה, כי זה דבר שהוא כאילו ברור מה זה. אז אחד זה היה ברור לכולם, ידוע לכולם. שתיים, כאילו ברור שהיה פה אשת איש. כולם איך מסתכלים על זה? זה היה אשת איש. דוד המלך לקח אשת איש, כאילו. לכן כל הבכי והצער של דוד, שיסלחו לו ותודיע לכולם שלא חטאתי, הוא אומר, לא, בימיך לא הודיע, רק בימי שלמה בנך אני הודיע. ואז כשהדלתות המקדש נפתחות רק בזכות בעבור דוד עבדיך, אז נעשו כל פניהם של שונאי דוד כשולי קדרה. רק אז התבשר, כאילו, דוד ידע שהקדוש ברוך הוא סלח לו, אבל עם ישראל כאילו המשיך לצחוק עליו כל הזמן, ואנחנו יודעים מה שהוא אמר, שאלו אותו, תגיד מה העונש של מי שבא לשת איש? אז הוא אמר, יש לו חלק לרמב"ם, אבל מי שמבין את החברו, אין לו חלק לרמב"ם. רואים כאילו, עם ישראל, איך הוא תופס? דוד בא לשת איש, כך הוא תופס. זאת התפיסה בעם ישראל. ואומר, רבי אלעזר, משם אני מוכיח שאין איסור אישה על בעלה, אלא על כינוי וסתירה. למה? עכשיו, בהתחלה אי אפשר להבין את מה שהוא אומר, הרי שם לא אסרו, ושם גם לא היה כינוי וסתירה. אז תגיד הפוך, מזה שלא היה. ואז הגמרא אומר, כאילו, היא אומרת, אבל עדיין לא מובן אז מה הוא אומר, כן? כי יש עוד דרכים לאסור אישה. ואז בשלב השלישי, כשאומר, כשמסבירים שלושת השלבים, ולמה באמת במעשה שהיה לא אסרוה? כי שם או שזה היה באונס, או שהיא היה לגט, על תנאי וכו'. אז בעצם, האמירה היא כזאת, מה שאני אומר. מעשה שהיה, לא היה איסור אשת איש. מכל מיני סיבות, בסדר, היה פה גט על תנאי, היה פה... אבל לכאורה, היה פה מעילה. כן? הרי גם אם תגיד שהיה גט על תנאי, סוף סוף, כאילו, היא... כל הגט הוא רק, הוא ניתן בשביל שאחרי זה כאילו כשהוא יחזור, אם הוא לא יחזור אז היא לא תישאר עגונה, כן? אבל עכשיו אם היא משתמשת בזה וכאילו מזנה עם דוד וזה שמתברר אחר כך בסדר אז יצא לך טוב בפוקס, כן? אבל כאילו בוודאי יש פה צד של מעילה. אומר רבי אלעזר, מפה אני מוכיח שברגע שאני מנטרה, כאילו, הייתה לי אפשרות לחשוב, תקשיב, יש את האיסור האובייקטיבי בסדר, אבל אם נטרלתי אותו באיזושהי צורה, אני חוזר לבעיה האובייקטיבית של מעילה בין אישה לבעלה. אז בסדר שנטרלת את זה פה על ידי הגט הזה, כן, שעל גט על תנאי, אז נטרלת פה את האיסור האובייקטיבי של אשת איש, באיזה חשבון הלכתי כזה. אבל מה עם מעילה בין אישה לבעלה?
ביטלת הכל, אם אתה לא שתיש.
לא, מעילה יש פה. הרי כל הגט התנאי, מה, היא לא... אם אוריה היה חוזר עכשיו מהמלחמה.
לא יודע, כשאתה אומר, אבל נטרלת את האשת איש, אז לא נשאר פה כלום.
לא נכון. לא נכון. עכשיו היא זיהתה. עכשיו אתה שולחת מכתב, אוריה בעלי היקר, בוא אני אספר לך מה היה אתמול. כן. זה לא היה מעילה באמון ביניהם? עכשיו, יכול להיות שהוא מת עוד יומיים. אז מתברר שהיא לא הייתה אשת איש. אז אני לא יערוג אותה, לא יסור אותה מבחינת אשת איש. אבל האם מעילה לא היה פה בין בת שבע ואוריה? בוודאי שהיה פה. אם לא תגיד לפי התחוץ של אונס.
תגיד שגם
היה
פה אשת איש.
לא, לא. לא נכון, אני לא מסכים. לא נכון. אשת איסורים, מתברר למפרד. כמו אדם, אתה אוכל חתיכה, אתה לא יודע, תשמע, אולי זה חזיר, ניקח צ'אנס, נאכל, אחרי זה גיליתי שזה לא חזיר, יופי, יצא לי טוב. בסדר, אז אני לא יהיה לי מלכות, בסדר? זה היה בסדר, זה לא היה בסדר. אבל במעילה בין אישה לבעלה, אז כאילו, היא בוודאי מעלה פה באמון שלו. הוא נתן לך את הגט, למה? כדי שלא נשאר לי אמונה, עכשיו את משתמשת בזה בשביל לזנות, כאילו, את לא מתביישת? לא לפי התירוץ של אונס, לפי התירוץ השני. ודאי שהיה פה מעילה באמון ביניהם. ואני רואה שהיא לא נאסרת, כי מי הייתה נאסרת עליו? והיא הייתה נאסרת גם על דוד. לכן אני מבין שבתחום הזה בין אישה לבעלה, רק כשיש כינוי וסתירה היא נאסרת. הדרך היחידה לאסור בין אישה לבעלה, רק כשאני מדבר על איסור אובייקטיבי, לעולם אני לא אגיע לדבר על איסור בין אישה לבעלה, גם אם ניטרלתי את האיסור האובייקטיבי. אפילו שזה כולל כאילו את המעילה באמון. אבל כשאני, בגלל שהכותרת היא פה, היא כותרת כללית, כמו רואים את זה בהרבה דברים, כמו שאמר, אומר, למה באשת איש היא בחנק ולא בסקילה, היא גם כן מאורסת. לא, בגלל שיש את איש כבר, אז כבר בטל פה הצד של מאורסת, למרות שהוא כאילו קיים פה. הוא לא הדיון פה. גם פה, כשנדבר על איסור אשת איש, כבר אין לי דיון על בין אישה לבעלה. לכן גם כשנטרלתי את זה בכל מיני תירוצים, התבטל גם הצד של המעילה בין אישה, זאת אומרת, לעניין האיסור, לא יהיה קיים פה. לכן הדרך, מפה אני מוכיח שהדרך היחידה לאסור אישה לבעלה, שוב, בצד הזה מיוחד בין אישה לבעלה, הוא רק על ידי כינוי וסתירה. אז מה בכל זאת דוד המלך אמר שהוא חטא? זה לא... אז לכאורה זה לא ככה. למה? כי על מה נתן, וזה נגיד בשתי מילים, אבל מי שרוצה יפתח ספרים שנכתבו על זה, או שיעור של הרב וינר שאני שמעתי פעם על זה. כשנתן מוכיח לדוד, מה הוא אומר? כבשת הרש. תגיד, מה אתה מוכיח לכבשת הרש? אתה מוכיח פה על משהו מוסרי כזה, שיש לך משהו הרבה יותר כבד לדבר פה על איסור אשת איש, שזה קרת. כבשת הרש זה לא קרת. אלא באמת הבעיה שם הייתה רק מוסרית. הבעיה שם הייתה מוסרית ולא בעיה של אשת איש. למה? זה כבר אין לנו זמן, כאילו לא תכנעתי בכל מקרה לגעת בזה, אבל מי שרוצה יפתח את זה, אבל בכל אופן, לא היה הבעיה של אשת איש, גם לא היה הבעיה הלכתית מצד בין אישה לבעלה, כי זה רק בכינוי וסתירה. נשארה רק הבעיה המוסרית של זה נתן מוכיח לדוד, אבל זה פעם אחרת. טוב, מקווה שזה... הדברים נשמעים באוזניכם, ואם לא, אני אשמח שתגידו לי. טוב, נעצור.